שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם קטעים נבחרים מתוך חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן ויעל אשד הראל. הנושא שלנו היום הוא כוחניות בזירה הבינלאומית. נדבר על הכוח שהשתנה בעידן הטכנולוגי, נדבר על התדמית שלנו ישראל כמדינה כוחנית או שלא, ועל הכוח המיוחד שיש לנו בחיבור בין אנשים. בואו נצא לדרך עם קטע ראשון, הגדרת הכוח בעידן הטכנולוגי, בבקשה.
היום אנחנו כבר לא רואים כל כך הרבה מלחמות באמת של פנים אל פנים, אלא יותר מלחמות טכנולוגיות, סחר וכו' וכו'. ואני רוצה לשאול אותך, מה באמת הוא היום מהווה כוח בהיבט הבינלאומי? מהו כוח של מדינה היום?
כוח של המדינה, עד כמה שמדינה יכולה להרוס את המדינה האחרת בטכנולוגיה, לנתק אותה מאינטרנט הבינלאומי, קווי תקשורת אחרים, מהספקה בינלאומית, מפני שכולנו, אנחנו הגענו למצב שברשת קשר בינינו, אנחנו כולנו קשורים זה בזה. ולכן, היום ההצלחה היא תלויה עד כמה שאני שולט על, בוא נגיד, צינורות הספקה של איזה מדינה. ואנחנו רואים, כמו שאמריקאים היום עושים כל מיני סנקציות, כן, על האחרים, סוגרים איזה קווי תקשורת, קווי הספקה, וזה עיקר המלחמה של היום. לכן, כך אני חושב שמלחמות בעתיד הקרוב, הם לא יהיו מלחמות בכוח וחיילים, הם היו מלחמות רק בדברים האלו, של הבנקים ביניהם, הספקות הסחורה, הספקות החומרי גלם. כי היום לנתק מדינה מדברים כאלה, זה כבר, אתה עושה לנזק יותר גדול מכל הפצצות שאתה יכול להוריד עליה. לכן אין כאן שום בעיה. היום מפתחים נשק, לא נגיד בני אדם. נגיד, אם אני אשלוט על תחנות כוח, חשמל, של איזה מדינה, גמרנו. מה אני צריך? אני צריך צבא? לא. אני צריך איזשהו איש אחד, שיודע לעבוד עם מחשב, כזה חננה, כן? ועושה משהו עם המדינה שלמה.
העיקרון אבל של מאבקי כוח וכוחניות בין מדינות,
כן.
זה משהו שיכול להשתנות, שאתה רואה שיש סיכוי שישתנה בעידן?
סיכוי שישתנה זה יהיה מתי שהאנושות תתחיל להרגיש שהיא עוברת למלחמות מוחיות.
כלומר
שאנחנו נתחיל להילחם דרך מחשבה.
למה אתה מתכוון שאתה אומר מלחמה בכוח המחשבה, דרך המחשבה?
כי כוח המחשבה הוא הכי חזק.
לא, אבל מהו הכוח הזה?
כוח המחשבה.
כוח המחשבה זה כמו שאמרת קודם, שאני יושב על מחשב ויכול לשתק להם שם חצי מדינה כי אני חכם?
לא, זה כוח החוכמה.
כוח החוכמה.
ומה זה לא כוח מחשבה.
ומה זה כוח המחשבה?
כוח מחשבה שרק במחשבה, בלי מחשב. אני גם כן יכול לשלוט.
אנו רואים שעם ההתפתחות שלנו, הממד של הכוח מקבל צורות כאלה ואחרות. בקטע הבא ננסה להתרכז רגע במדינת ישראל. מדינת ישראל נתפסת בצורה מסוימת באגף הזה של הכוחניות. בואו נראה. ברור לי, כך אני תופס, אולי אני טועה, ברור לי שישראל היא הרבה יותר עדינה, אני לא רוצה לתת דוגמאות של מדינות אחרות, ממדינות אחרות, שכשהן מפעילות כוח, הן דורסות, מוחקות ומשמידות את כל מה שנמצא מולם. ובישראל הגישה היא, עד כמה שאפשר בנסיבות הקיימות, להשתדל, לא. אז איך יוצא לא כאן בארץ, איך שאני תופס את עצמי כמדינה, אלא איך שתופסים אותי, אני נתפס ככוחני ביותר, בו בזמן שכאילו מבחינה אובייקטיבית אני לא כזה, ויש הרבה יותר גרועים. איך אתה מסביר את התופעה הזאת, היהודית?
אני לא מסביר, אני מבין אותה. אני מבין אותה. אני רואה מהצעת איך שכל העולם מסתכל עליך, ואומר שאתה רוצה לשלוט על כל העולם, ואתה שולט על כל העולם, ואתה מנהל את כל העולם, וכל העולם סובל בעקבותך, ואתה הדבר, האדם הכי רע שבעולם יכול להיות, וכן הלאה. כל העולם כך חושב עליך. אתה לא ידעת?
אנחנו יודעים, אבל זה נראה לנו לא פרופורציונלי. זאת אומרת, זה לא רק נראה לנו, זה ברור שזה לא פרופורציונלי.
זה מה שנראה לך, זה אני מצטער כבר, זה לא חשוב. חשוב מה שהם חושבים, ולא מה שאת חושבת.
השאלה היא, למה הם חושבים ככה, למרות שאנחנו יודעים שבאובייקטיבית זה לא המצב הנכון. זאת אומרת, זה לא נכון.
אז את לא צודקת?
אובייקטיבית זה נכון שזה...
אם 8 מיליארד אנשים אומרים עלייך, ועל העם שלך, שאתם מנצלים את כל העולם ואתם לא בסדר, וכוחניות שלכם, גם כן דווקא בזירה בינלאומית, היא מעבר לכל הפרופורציות, מעבר לכל מתחת לכל הביקורת והכל, אז מה זאת אומרת שאת אומרת שלא? איך את יכולה להגיד לא אם יש 8 מיליארד אנשים שאומרים כן?
מאוד אהבתי את נקודת המבט הזו, שמה שאנחנו מרגישים זה דבר אחד, ואפשר לשים אותו רגע בצד, אבל אם מדברים על תדמית שלנו בעיני העולם, צריך להיפתח ולהתחיל להרגיש מה העולם מרגיש כלפינו. הקטע הבא ידבר על למה שונאים אותנו, בבקשה. איך שאתה התרשמת ממדינות שונות בעולם? ישראל אתה... מדינה כוחנית?
לא.
לא.
בכלל לא. אבל, הבעיה היא, לא עד כמה שהיא כוחנית, שהיא רוצה לשלוט על אחרים, אלא כמה שהאחרים מרגישים שהיא שולטת עליהם. זאת
יכול...
הבעיה. וכאן אנחנו צריכים לשים לב, למה זה קורה כך. ואני אומר שהצדק איתם, ולא איתנו.
מה אנחנו לא רואים? זה מה שאני שואל.
אנחנו לא רואים שאנחנו אשמים בכל הצרות שבעולם.
במה? אתה יכול לפתוח את עינינו קצת?
בזה שאנחנו לא מתחברים ולא מראים לכל האנושות, סוד החיבור.
שלמה זה דווקא התפקיד? למה אנחנו צריכים להראות?
זה תפקיד שלנו, מהלידת העם שלנו. העם שלנו נולד כאוסף של כל הנציגים של כל העמים, התאספו לאברהם, והוא חיבר אותם, ולכן אנחנו, זה סך הכל, צריכים להיות דוגמה של החיבור בין כל העמים. אם הדוגמה הזאת תתקיימנה, אז היא תראה לכל העמים איך להתחבר. ואז העולם הגיע לצורה יפה.
זאת אומרת שאם אני מסתכלת ככה על היחסים, על היחסים בין מדינות ועל כוח, על כוחניות בין מדינות, איך אנחנו נתפסים מול העולם לפי התפיסה הזאת?
אנחנו נתפסים מול העולם שאנחנו חייבים לעולם לתת דוגמה יפה של החיים טובים, ושאנחנו גנבים, כשאנחנו גונבים מכל העולם חיים הטובים.
אנחנו בתוכנו אין חיים טובים, או דוגמה יפה בכלל.
זה בסדר, לא אכפת לי מה אתה, אלא אכפת לי מה אני.
ומאיפה הוא יודע את זה? איך הוא יודע את זה ואני לא? איך הוא יודע שזה מה שאני
מתחלק? הוא מרגיש שזה בצורה אינסטינקטיבית. הוא לא יודע בדיוק מה קורה. רק יש לו הרגשה פנימית מאוד מאוד ברורה, עמוקה, שאת גונבת מכל העולם עתיד היפה הטוב, חיים הטובים. איך את עושה את זה לא ידוע. יש לזה הרבה קונספירציות למיניהם, אבל בטוח שאת עושה את זה. ואני מסכים איתם.
איך מתקדמים מהנקודה הזאת? איך ישראל צריכה להתנהל בעיניך?
צריכה לשאול את עצמה למה זה קורה? מה הסיבה לאנטישמיות? בוא אנחנו נחקור את זה. בוא אנחנו נדע באמת למה שונאים אותנו, ומה אנחנו צריכים לעשות.
זה מדהים להתבונן בדברים מנקודת מבט כזו, שפחות חשוב מה אומרים, אלא יותר חשוב מה מרגישים, מה מרגישים בעולם ביחס אלינו הישראלים. בקטע הבא נדבר על הכוח המיוחד שיש לישראל, שיכול להפוך את כל התמונה מן הקצה לקצה, כוח החיבור. בבקשה. אתה אומר, אם ישראל רוצה להגיע למצב של לחיות בנחת בשלום, לא יעזור צבא יותר מתקדם, לא טכנולוגיה יותר מתקדמת, לא אנשים יותר חכמים, לא כוח החוכמה, כמו שקראנו לו קודם, שיכול לשתק. זה לא יספיק.
לא.
צריכים לזרוק למגרש כוח אחר, שאתה קורא לו כוח של חיבור בין בני אדם, שאותו צריך לייצר קודם כל כאן, בתוך המדינה, באינטראקציות שכנראה לא נספיק כבר להיכנס אליהם היום, מיוחדות בין אנשים,
כן.
שהן עובדות בהתקשרויות מאיכות חדשה בין אנשים,
כן.
בקבוצות קטנות, ולאט לאט זה הולך ומועצם עד שכל המדינה הזאת, בעצם יש לה במקום תחנת כוח גרעינית, תחנות שמייצרות כוח של חיבור בין בני אדם.
כן.
היה וישראל מייצרת כזה כוח, אמרנו שבזה היא צריכה להשקיע את המחקר והפיתוח שלה, היה והצלחנו. הכוח הזה
השפיע על כל העולם.
ואז?
ואז.
איך תראה אז הזירה הבינלאומית? מי יחשב כחזק?
מפסיקים להתעסק בכוחניות.
ולאן עוברים אם מפסיקים את זה להתעסק?
אנחנו נשלוט עליהם בכוח החיבור. ואז הם התחילו כולם לנוע לקראת החיבור זה את זה וזה עם זה עם זה עם זה. למה? כי אנחנו נגדיר לתוך לב ולתוך מוח של כל העמים ומדינות והממשלות, את הרצון להיות מחוברים לפי השיטה שלנו.
אמרת לי לפני כמה דקות שהעתיד נמצא במלחמה לא על ידי כוח החוכמה, שזה דוגמה שאדם על מחשב יכול לשתק מדינה, אלא על ידי כוח המחשבה.
כן.
אתה באמת מאמין שעל ידי כוח של מחשבה שמכוונת להיבור נגיד בין בני אדם, במקום להתקוטטות אינסופית, אנחנו ישראל יכולים לנצח עם הוויז'ן הזה, עם הכיוון, כן. חיים החדש הזה את העולם?
אך ורק בלבד. כי אין כוח יותר גדול מכוח החיבור. כי יש לו גם כן מצד הטבע האינטגרלי, תמיכה השלמה.
כשדיברת על זה שאפשר לנצח בכוח המחשבה, התכוונת לזה?
כן.
שאלה אחרונה, כי זה מרתק בטירוף. אם יושבים לידי מיליונים, או אפילו מיליארדים היום, שחושבים על זה שהם רוצים שישראל תושמד. ואני, בקושי כמה מיליונים פה, נגיד אפילו שאני אלך איתך, הרב לייטמן, אתה יודע מה? נלך איתך, נשקיע במחקר ופיתוח של הכוח הזה שמחבר בין אנשים. איך אנחנו כמות קטנה, שנתחיל להזרים לתוך העולם הזה, מחשבות של התקשרות וחיבור בין אנשים, נוכל לנצח את הרצון האדיר של מיליארדים להשמיד אותנו?
כי אנחנו מיקרופרוצסור של כל העולם. אנחנו לא צריכים להיות יותר. לא צריכים. חבורה קטנה שהיא מגיעה לחיבור, היא הופכת להיות המקשר. זה נקרא ממלכת כהנים. היא מתחילה, הופכת להיות המקשר בין כוח העליון לכל האנושות. והיא כביכול עקובת צורה לכל האנושות. צורת החיבור וללא כוחניות.
חיים חדשים, תודה שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה כל טוב, להתראות.